בשם רחמה נפתח לעזרת השם לברכת אחד כל הקהל הקדוש כל השומעים תוסיפו שאני רבה שמחים במעזים טובים הדרשו של היום השיעור מוקדש להצלחת הבחור ינאי אהרון השם שמרבה בהיהו שזכה בשעתו ומסחת להיכנס לעול תורה ומצוות ואין לדידנו עירב יואל חיים העדין תוקו אל קרני אני מדייר אחרי שזה הכוונה משועד אל גארני כן השם שמרבה בהיהו מעיר בית שמש ועבור שיתנדב למוסדות את מעריץ אמא גם ברוך הוא יצא נדברה מברך מעשה זה עם כל תורה ונזק הסילן ויזכה חתן הפרמיסווה לעלות בתורה ובירת שמיים ומידות טובות וללכת בדרכי אבותינו וריבותינו הקדושים בריאות איתנה ונהורה מעליה ימלא כל משרד לבום ולבחם לטובה ויזכו לשעון רבוע ומעד מדברים אמן כן יהי רוסן אנחנו בתוקף עוצם ימי שמחתנו ימים של שמחה זמן שמחתנו קצת שני בריל וברעבה מחר בערב זה ליל הושענא רבה שזה זמן חיתום הדין ישראל קדושים יודעים איך לפעמים יש דברים סותרים אחד את השני יש מצב של בריל וברעבה שמחה מצד אחד, יראה מצד שני. מיום הכיפורים, חתימת הדין, אבל עוד אפשר לתקן, מי שלא תיקן, מי שלא נחתם לחיים טובים, שיש עוד אפשרות עד הושענא רבה. בפרט בעוונותינו הרבים, אנחנו נמצאים במצב של שלטון של ערב רב, שגוזר גזירות קשות. בפרט על הציבור שומרי תורה ומצוות כמובן אנחנו לא מתרגשים אנחנו ידענו את הכל שזה מה שיהיה המלכות יברך למינות יראה חדר מועסו והמתיע נעדרה אבל אני חושב שאם נפיק את הלקח להבין למה באים עלינו הגזרות זה לא בשביל להכניס עצמנו לעיצבון אלא להבין שהכל זה מידה כנגד מידה שלא רוצה להגיד המילים אבל אשמים אנחנו כי זה, כשאנחנו מאשימים את עצמנו בדקויות, אנשים שבמעלות, במדרגות, מי שיותר צדיק, יותר מבקר את עצמו על דברים קטנים. מי שמושחת, אצלו, הדברים האלה לא מתחילים. אבל כל אחד לפי מדרגתו, יש ידוע מעשה יהודי שחזר אחרי שהיה הרבה חודשים שעבד לפרנסתו חזר עם כמה זהובים מה שהוא הצליח לאסוף וכבר הוא מתקרב לעיר שלו ופוגש אותו פתאום איזה שודד אמר לו תביא לי את כל הכסף אמר לו תראה אני משפחה עד שהצלחתי לאסוף את הסכום הזה זה ואתה לא הם לא אני יורה לא בדרך ברירה נותן לו את כל כספו מה שיגע ועמל עליו אבל הקדוש ברוך הוא הביא לו חכמה בליבו הוא אומר לשודד הזה תראה טוב אני מבין שהמצב ככה זה וזה וזה ותראה, עכשיו אחזור הביתה מה תגיד לי נבט ביתי? אני אגיד לה, איפה הכסף? מישהו שזד אותי בדרך, לא תאמין לי מה עושים? יש לך אולי איזה רעיון? לא יודע, מה אגיד לך? אתה יודע מה? אני יש לי רעיון אני אוציא את החולצה שלי ואתה תראה עליה שאני אגיד לה, הנה יש לי הוכחה שמישהו ירש סימנים שתאמן לי ככה אין לי שום הוכחה אין לי שום עד שיגיד לי לא תאמן לי אתה רוצה לקרקס לשלום בית אז אמר לו בסדר אז הוא יורה אז הוא אמר לו עוד לא, זהו, נגמר, אין לי אפשרות. כן, בטוח, נגמר. אה, נגמר לך, התנפל עליו. מה לא ריקה אותו? לא, זה הסיפור הזה שבו מוסר הסקל קשור לפסוק, מי נתן להם שיסטוי העגב? וישראל לבו זזים. הלא, אבל אני אצבו חדונו לה. ולא אבו מדרחו, הלך ולא שומעו וגלה. כשראה זה בספר שער בת רבים, בקונטרס האחרון, אצלם זה בהפטרת בראשית, הפסוק הזה, אצלם זה לא בהפטרה. הוא מביא את הסיפור הזה, אחרי שהוא מעמיד שאלות על זה, בעצם הזוהר הקדוש כבר שואל את השאלה, פרשה 10, כפוף למדלת, לכאורה, הלשון הפסוק לא מסודר. אם כתוב, הלא אדנו יזו חוטנו, חוטנו על עצמנו, ולא אבו בדרכו. ולא אבינו בדרכו, ולא שומעו. לא שומענו בגלל אחרי. המערשה בגיטין דפנו חד שואל, שאלה על התחלה, הרשע של הפזור. מי נותן להם שיסוי העגב? וישראל לבוא לזה. שוב פעם, לא מסודר הלשון. מי נותן להם שיסוי העגב? ידוע, יש יעקב ויש ישראל. אז יעקב זה החשוב, זה בדרגה פחות, ישראל זה החשובים, לשון שרים. אבל איך הלשון? למשי שיסוי יעקב וישראל לביזה. או תגיד, מי נותן לשסים יעקב וישראל לבזזים. אבל ככה, הוא אומר ככה, נראה לעלו דעתי לבאר בהקדם. כשיהודי גונב, מעלה להם הכל ישראל עלילות. כולם גנבים. אם מוצאים איזה מישהו שומר תורה או מצוות שעשה איזה דבר, מחתימים את כולם על שם אחד. מי גורם את הגרעון לתקציב של המדינה? בחורי הישיבות. כל הצרות שיש להם כביכול תולים עלינו. וכמובן, יש להם ראיות, אבל אומרים שכולם גנבים, כולם חומסים, והם מייסרים באכזריות. זה אומות העולם. ועכשיו לצערנו ערב רב, אנחנו בגלות רביעית, כמו שידוע ספרים הקדושים, שהגלות הרביעית יותר קשה, כלינו היינו בין אומות העולם, גלות רביעית בתוך ערב רב, ומביא פה שבספר שארית ישראל כתוב כבר בזמנו בגירוש ספרד, רבי אברהם בן מנישתי ודון יוסף הנשיא אמרו למלך ספרד, אנחנו כמו עכברים היהודים, אם עכבר אחד אומר, עכברים אכלו, יהודי רק בסך הכל עכבר אחד, אם יהודי אחד יחטא ויגנוב, היהודים גונבים. והוא מביא פה דוגמה, ממש משהו מבהיל. הגויים מביאים בצורה ממש מחרידה, לא מוצאים קו זכות ליהודי, ועל הדברים שהיהודים נמצאים במצב קשה, במצב של צער, במצב שאומות העולם מצערים אותם, ואפילו אחרים מוצאים את הנקודה דווקא להאשים את היהודי, כמו בסיפור הזה. תשמעו, לדוגמה, אני מעתיק מעשה נפלא ממכתב העתים לא עזי, היהודים אפילו על פתחו של המוות לא חוזרים מתרמיתם. הוא מביא את הסיפור הזה שגויים, איך הם מספרים את הסיפור הזה? הם את בן גוי הם מתארים אותו 150 טעמים נכזבים, מסעות שווה ומזדוחים. היהודי עשוק והרצוץ מציגים צבעים שחורים והיום לשפוך את דמו. אז אני מעתיק מעשה נפלא, אפילו על פתחו של המוות הם לא חוזרים מתרמיתם. בעיר פלונית עבד יהודי אחד בבית אופה חמישה ירחים, חמישה חודשים, הוא עבד בזה מאפייה, אסף 15 סלעים, הצליח לאסוף, ויהיה לפני חג הסוכות, טוב, חג הסוכות, תחזור הביתה, חזור גם גורים לחטאת רגע, לראות את אשתו וצאתה, ולעד לשלומם, שם את הכסף בסלע, טוב, והולך, בשנות ערב הוא מגיע דרך הכפר, והנה עיקר, וידו כנר עובר לקראתו, מפי מתכתב, יהודי ארור, תן לי את הכסף שלך מהר, אם לא, אני יורה, חלה אותו בכנר וזה. לב היהודי נמס כמיים. בוכה, מתחנן לפני, תחמול, תרחם, נפשות ביתו, גובעים ברעב, אין לי, זה בסך הכל הלכתי, התאמצתי, מצפים לסכום הזה. כי לא, לחלה אותו במסע, היי, קלה אחת, לא, אתה לא רוצה, דורך את קשתו להם איתו. היהודי רואה קלטה אליו הרע, הוא נתן לו את הכסף, כופר נפשו. טוב. קיבלת כזה, הכל ירגוע, שב לו בצד. היהודי מתחנן ומאמר, תן לי עצה לשכך חמת אשתו על בוא, אני בא בידיים רקניות, היא לא תאמין ששודד ממני. העיקר, תשמע, אין לי שום רעיון, אין לי עצה. אתה תמצא עצה. מה שאתה תציע לי, אני מוכן. היהודי, תשמע, מה אומרים הגויים? היהודי הנוכל עבר רוח מבנתו, פשט את בגדו, תלה אותו על עץ, ובקש את הילד, תורד חסב על הבגד. יהיה לי עד נאמן ששודד פגע. וידרוך העיקר את קנה הרובה, ירד את כל החצים אשר בחוצנו על הבגד. טוב, והיהודי בעורמתו, תשמעו, היהודי בעורמתו, הוא ערמומי היהודי. הוא ביקש לקטרה עוד מעט. טוב, אז הוא ירד עוד כאן. עד שהרים העיקר, הוא נשבע עליו, שמע לי, זהו, אין לי עוד יותר. נשבע שאין לו עוד. כשמוע היהודי הרמאי, שקלו החצים, אז התגבר עליו כארי, הפיל אותו לארץ באכזריות חמה וכסף, הוציא את הכסף שנתן לו וברח וינוס בחיפזון. מה מסיימים הגויים על הסיפור הזה? הם סיפרו את זה, תראו כמה יהודים רמאים, שומו שמיים. איך זה עכשיו? אז זה הם עכשיו הוא מדבר, המחבר הספר שער בת רבים, מביא פה בשם מישהו, אחד הגאונים בזמנו, שומו שמיים. היהודי עשוק מצא עצה אלוהית. איזה רעיון כביר, איזה חוכמה להינצל מהליסטיס הזה. הוא רמאי, הוא הבוזז, הוא הציל את כסבו, העיקר המלסטיס הזה, הוא צדיק, נפש נקי. זה מה שאומר הנביא, מי נותן למשיסו יעקב? הרי עושים את יעקב, שעושים את יעקב. יעקב הוא השסוי, בישראל הבוזזים, אומרים להם הבוזזים, תופלים את החטא עלינו. על הזוהד אני חטאנו לא, אנחנו, למה? ולא אבו בדרך הוויה. אומרים, אנחנו מדברים על אחרים, מדברים לשון הרע. לא אבו בדרך הוויה. למה זה קורה לנו דברים? אני אצדיק. הוא לא בסדר, החדר שלי. שמענו שאותנו מזה כנגד מידה. כיוון שיהודים אחד מדבר נגד השני, אנחנו תמיד כשיש איזה בעיה, אני צדיק גמור, חבר שלי לא בסדר. אז גם זה מידה כנגד מידה. הגויים חוטאים אותנו מחשבים. אמרו שאנחנו הבוזזים, אנחנו העומסים. כמו יוסף הצדיק, ואשת פוטיפה. למה דנו אותו? היא הרשעה, ומי שמו בבית הסוהר? את יוסף הצדיק. עד שמתגלה האמת. אמרת, אנחנו צריכים לראות שאם באה עלינו הצרה הזאת, אני מדבר, מה שאני שומע הרבה, עוונותינו רבים, אברהים, גזרת המעונות, לראות שא' חופשו בריחו, לא עבד דינו ולא דינו. תחת השם, הגזרה עתידה להתבטל, אי רזון. ויש לנו עכשיו זמן להתפלל על זה, בשנה רבה שיבוא עלינו לטובה, שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו גזרות טובות. וזה רק דוגמה של דבר אחד. בכל אופן, שנדע שלא להאשים אחרים, ואני חושב שאם נתקן את זה, שממילא, אם הסיבה לא קיימת, ממילא זה... תתקדנו למשועתנו להיגלה. דיברנו בשיעור הקודם, על העניין של סוכה שמעיקר הדין נחשרת בשתי דפונות ושלישי אפילו טפח, שזה הסוכה שנקראת עשויה כמנג'ם. הסברנו שכמנג'ם זה הכוונה כמו ראש הפוכה, ועוד טפח נוסף שזה בלי קשר לרשת חוץ מהג'ם. הבאנו את שאלת רבנו מנוח, למה צריכים להגיד שזה להביא אות יוונית? ג'ם, כמנג'ם יוונית, זה אות יוונית, למה צריך להגיד את זה? זה כמו כמין דלת, זה כמו דלת. והבאנו את התירוץ שלו, שכיוון שלא רצו להשתמש באותיות קדושות לדבר של חול, תמהנו על זה, כאילו מה זה חול, מה הדפנות זה חול? דפנות של הסוכה. פרט, לפי דעת הרמב״ם, שבדפנות יש קדושה, אסור להשתמש בהם. גם שולחן ערוך פוסק ככה בסימן תלה, כמו שאסור לענות מהסכך, אסור לענות מהצפנות. אמנם הראש מתיר, אבל גם אפילו לפי דעת הראש שזה מותר לענות מהצפנות, אין האיסור הנעה זה רק מהסכך, רק הוא קצה למצל. העיקר הסוכה זה על שם הסכך, ומהצפנות מותר. שולחן ערוך פסק כדעת הרמב"ם, גם עשי הצפנות אסורי, אבל אפילו למנדה אמר שזה מותר. הרי מדברים פה על הלכה, רוצים להסביר את הצורה של הצפנות. זה נקרא שזה משתמשים בזה לחולים. נכון שעושים את זה מקרשים, עושים את זה מסנינים, עושים את זה מכל מיני חומרים. זה אין בזה קדושה, זה לא דבר קדוש עצמי. אבל סוף סוף זה עניין הלכתי. בכל אופן, כנראה אנחנו אולי לא מבינים את העוצמה של הקדושה של האותיות. האותיות הקדושות שניתנו לכל צורה של אות, כל זה. זווית, הגג, המושב, הרגל, שבזה רומזים דברים גבוהים ועליונים. יכול להיות שיחסית נכון שזה עניין הלכתי, כנראה ככה רבנו מנוע הבין, כמו שזה רומז לדברים גבוהים מאוד מאוד להשוות, עדיפו. אבל קצת שני, בכל זאת קצת לא בשביל זה תביא אותי ואני בשביל תכניס את המכנסים מדלת האחורית, את הכתב שלהם אלינו. זה גם כן אולי לא רצו. יש דבר דומה לזה שנמצא בכמה מקומות, עניין של קו יווני או קי יווני, לפעמים כתוב קי יווני או חי יווני. זה למשל לגבי משיחת המלאכים והכהנים במסכת קורתות, תנו רבונן משיחים את המלאכים כמין נזר. המלאכים זה עושים סביב הראש עיגול, ואז הכהנים כמין קי. אמר רבי מנג'ה, כמין קי יווני. יש בזה בעוד הרבה מקומות, ראשי גם מביא את זה על התורה ברשות התווה, כמין קו יווני. יש כבי, מה זה, אני מדבר כבי ג'אם יווני, שזה הגמה, ויש שם עוד, כן. גם בנושא הזה, שם יש חילוקי דעות, מה זה? יש כאלה אומרים שזה ה-X, מה זה, כן. זה, כן? יש אומרים שזה C, ככה, זה כאילו כף הפוכה. יש הרבה פירושים, וגם ברמב"ם נראה שהוא חזר בו, נראה שלא היה ברור. אבל אם השם נרצה לתאר את המשיחה, הרי מושם את השמן על הראש, אז כאילו אז עושים ככה, כאילו מהראש לעין, וככה, זה X, כן? זה הצורה הזאת. לפי הפירוש, יש כאלה שזה ככה. רש"י אומר במסכת מנחות, התוספות מביאים אותו שם שזה כמין טית, יש אומרים שזה כמין נון. בכל אופן, שואל המנחה בלולה בפרשת הצווה, רש"י אומר שזה כמין כף יווני, זה עשוי כמין נון שלנו. טוב, אם זה כמנון שלנו, אז מה אתה צריך להגיד לי לא שאני יווני? זה כמנון שלנו, זה מספיק. ככה שואל בעל מנחה בלולה. נוכל לתרץ, כמו שתרץ הרב המזרחי, רבי אליהו המזרחי, אצל המרגלים. כתוב שם כמין ג'ם יווני, זה מודרש הפוכה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. הוא רוצה לתת לך דומה למה זה דומה, אבל בעצם זה לא ממש אותו דבר, אז הוא חייב, לכן אי אפשר, המדויק זה מצאו דוגמה באות היוונית. אבל כשהוא רוצה להסביר לנו מה זה, אז הוא אומר, מה הכי קרוב לזה? אבל באמת זה לא אותו דבר. גם בבאר שבע כותב כמה מסכת זוריות, למה נקראו כף יוונית? שמה, מפני שאין לכף היוונית תמונה ממש כמו באלף בית שלנו, רק כמין, במקצת. מה שמפליא, שבבית דוד, במסכת מידות, מוביל אותו בספר נר תמיד, הוא עולה בדיוק כמו התורה של רבנו מנוח. לא בעלם אם גדושי גדושת הסורה. עוד רואים שגם הוא מעצמו אומר את התירוץ הזה. תראו, על משיחה של הכהנים, של שמן המשיחה, כלומר, לא רוצים את האותיות הקדושות, להגיד אותיות, להשתמש בזה לצורה הזאת. אני לא כל כך מבין את זה, אבל אני רואה פה שיש להם הרגשה של כל שהאותיות זה דבר כזה נשגב. בכל אופן, גם התירוץ שלנו יש לו מקום. אחרי השיעור, אז לא ידעתי, זה כשאמרתי את התשובה הזאת, ראיתי את תפארת ישראל ככה, אומר פשוט, הוא לא ראה את רבנו מנח, וגם לא את הבית דוד, בעל תפארת ישראל, רב ישראל ליפשיץ, על המשניות, הוא אומר את התורה הזה, רבנו מנח בזמנו לא נתפס, בעצם הוא לא מדבר על כל סוכה, הוא מדבר במסכת כלים, אבל לא משנה, כמין ג'אם, זה מוזכר בהרבה מקומות בחז"ל, אז הוא אומר את התשובה הזאת, פשוט מאוד, אנחנו ענינו תשובה אחרת, שהתשובה היא יותר פשוטה, הקושיה היא יותר נכון לא מתחילה, מה אתם שואלים? למה שואל רבנו מנחם? תגיד דלת. תגיד שזה כמין דלת. זה לא נכון. בדלת יש בליטה. יש, אמרנו, או לצד או למעלה. ובקף היוונית אין שום בליטה. זה קו ישר. זה רק יש זווית. אז לכן חייבים היו להגיד כמין ג'ם, כי אין באותיות שלנו אות מדויקת. אם יגידו כמין דלת, אז זה יתאר את המעיין. תחשוב שצריך לדופן של הסוכה שיהיה בליטה. זה לא נכון, יש מעמידים קורא, עמוד, שם, אבל לא צריך שום תוסף. כך אומר התפארת ישראל במסכת כלים, פרק כ"ח, משנה ז', אות נ"ה. כמו שאמרנו, הוא לא מתייחס לרבנו, זה לא נתפס בנו, הוא לא ראה אותו. שם כתוב שם לגבי תפירות, כמין גמא, הוא אומר, זה אות באלף בית היוונית, התמונה שלה היא כזאת, מצייר את הציור הזה. יש דפוסים שהם עושים דלת, לא היה להם בדפוס משהו לשים, כן, אבל בדפוסים המדויקים, וגם החדשים שיש בזמננו, מציירים את זה נכון, ממש ככה. ולא נקר כאין דלת, אף שגם כתמונתה כגם עבורה, משום שהדלת יש לה עקב בגלגה, מלא אחריה. כמו שכתב רבנו הבית יוסף בורחי נסימן להם את זה רק ללשונה. יש דבר כזה גם שם בפרק י' דלת משנה ח' ועוד עין ת', מדברים שם גם המפרשים שם, התוספות יום זו וכו'. יש גם בפרק שלישי דשקלים משנה ב'. רבי ישמעאל אומר, יבואנית כתוב בעל. דהיינו, הקופות של השקלים, היו כותבים על זה מבחוץ, מה זה? אלפו, ביתו, ג'מלו. כתוב כעצמם, אבל כנראה זה לא ג'מלו, אבל זה אלפו, ביתו, ג'מא. זה אין להם, זה לא גמלה, גמא. גמא. כמה שם מדברים על זה, המפרשים? אז שבח לשם יתברך שכיוונו לדבריהם. וכיוונו לדברי התפארת ישראל, בכל אופן. צד שני, באיילת השחר פרשת תצווה הוא שואל כמו כעין מה ששאלנו על רבנו מנח, הוא אומר מישהו שלא כל כך מובן לפי כותר דעתי, כותב ככה בדרך שלנו גימל, ורבנו מנח כתב מה שכתוב בגמרא כמין גם לא רצו לתאר אותו את הקודש שום דבר של עוד וזהו מהפלוגת הג'רלים וקדושת הצרה ולכבדה צריך באור. הוא שואל הרבנו, הרי לא מתארים את זה לצורך דברי חול, אלא לדברי תורה. הוא שואל בסגנון קצת אחר. מה, זה דברי חול? זה דברי תורה. עכשיו אנחנו מדברים על סוכה. צריכים להסביר את הדפנות. אז זה לא נקרא חולי, זה דברי תורה, ככה הוא שואל. זה סגנון, הוא בא מהזווית הזאת. וגם התשובה שלו זה באותו כיוון. מצאנו כעזר בתורי זהב. אסור להניח ספר וכדי להגביה את הספר שלומד בו, די ובזה, אני שכתב בזה מגן הרב. אם אדם רוצה ללמוד בספר, הוא לא נוח לו שהספר ככה. הוא רוצה לעשות להגביה, רוצה לשים ככה, שיהיה לו משופע. אותו לדעה הוא אומר זה אסור. אתה משתמש בספר, אבל מה פירוש? זה בשביל שאני ללמד, אני רוצה ללמוד. ככה קשה לי ללמוד, אני ככה אני לומד. אותו לדעה הוא אומר שאסור. אז הוא אומר, מצאנו כעין דברי רבנו מנוח. אפילו שאתה משתמש בתורה בשביל תורה, אז לא משתמשים. אז ככה הוא מביא כדי כאילו לחזק קצת את דברי רבנו מנוח, אבל לא זכיתי להבין, לא ירדתי לסוף דעתו. אני רואה שבכלל שהדברים בכלל לא דומים. אתה רוצה ללמוד. טוב, בספר הזה אתה רוצה ללמוד. עכשיו אתה רוצה להגביה את הספר של חנוח, אתה רוצה לשים עוד ספר, אתה רוצה. אתה שואל, התורה זהב אומר זה אסור. למה זה אסור? א', יש מתירים. נראה לי שהעולם נוהג להתיר. בכל אופן, בשולחן ערוך המקוצר כתבתי, רמזתי שנראה לי, כאילו שבכל אופן מי שמתיר, שיש להם על מה לסמוך. כן, זה...
רק
כאילו שאם יש ספר לפעם יותר קל, אבל אם יש ספר לפעם יותר קל, אם להביא במיוחד. נכון, נכון, נכון. בשוחר אנחנו רוצים לסימן קופסא מחבב, ספרי הקודש ובכבודם כתבנו כתב. להניח ספר, תחת ספר שהוא לומד, כדי להגביר את ספר כמו שיהיה נהלו, יש מתירים. או כתבנו שמותר, כדי סוף סוף זה במחלוקת בין גדולי האחרונים, אבל יש מתירים, אז אם הבאתי את יש מתירים זה מובן שהכוונה שיש על מה לתמוך, זה לא מופקע. ואם הספר מונח, לא שעכשיו אתה מביא אותו, פה יש מונח זבר, ספרים, הנה פה ספרים מונחים בלי כוונה, עכשיו אני בא ואני רוצה ואני נוע ואני שם אותם על מה שכבר מונח, זה לפי כל הדעות במותר. אותו דבר היא שאלה, אם אדם לומד פה בספר הזה עכשיו, הוא רוצה לעשות סימן, אין לו איזה משהו לעשות סימן, אז הוא שם זה ככה כדי שיהיה לו סימן. כמה זה יש חילוקי דעות? אתה משתמש בספר בשביל ספר. זה, אני מבין שהתורה זה יגיד שזה אסור, אני יכול להבין גם את הדעה של המתירים, אבל מי שאומר שאסור זה כי אתה משתמש בספר הזה כמו קרש, זה אין בו זה. אתה עכשיו אתה רוצה להגביה את הספר, אתה שם פה אבן, אתה שם פה קרש, זה טוב. במקום קרש, אין לך קרש, אתה שם ספר, זה מה שמונח לך, שתחפש להבין. אז אני מבין שאסור, אבל עכשיו אני רוצה להסביר את הצורה של הצפונה של הסוכה, איך זה, אז מה זה? ואני משתמש באותיות הקודש באות ד' בשביל הצפונות, זה נקרא שאני משתמש בקרש? אני כאילו אני משתמש בתורה, כאילו הקרש הזה של הסוכה זה דבר, של חולין? לא, זה לא דומה. טוב, האם הייתי עובד דרכו שלפי מה שאמרנו בעצם השאלה לא מתחילה, כמו שסוף זה האמת שלא יכלו להגיד ד', כמו שאמרנו העיקר בגמה היוונית אין בליטה, וזה רק אין ברירה. אותו דבר לגבי הקי יוונית, אין כתב הקודש משהו דומה, היה הכריח להגיד ככה. שירצה יראה במילואים לתורה שלנו הפרשת ויקל פגוד דף כף ג', הוא מעריך בעניין של הקי יוונית, מביא את כל הדעות איך הצורה של זה. בעניין עניין סוכה יש כמה דברים שמלאכה למשה מסיני. הגמרא בדף ו' עמוד ב' אומרת ג'וד ולא עבוד ולכן עגומה. ג'וד, מה זה ג'וד? יש ג'וד הסג, ג'וד החף. ג'וד זה לשון משיכה, תמשוך, תפשו מי שחו יתנחידו. אני לא קשה לי כזה כל פרטי הלכות, וכרה ממש להזכיר בקצה המזק ג'וד הסג מחיסרה, ג'וד אחד מחיסרה. יש מצב של כמו גל שיש עליו ארבעה קונדוסים, אין ממש מחיצות, אבל פה יש את הבית. אז הבית, יש מחיצות לבית, בגג אין מחיצות, אבל יש רק ארבעה קונדוסים בצדדים. אז אומרים ג'וד הסג מחיסרה, כאילו תחשוב כי המחיצות של הבית הם כאילו עובדים למעלה. יש מצב הפוך, יש פי תגרו יורד בצדדים, כשיש תקרה שנגמרת אז רואים אותה שהיא כביכול משיכה. ג'וד אחד מחיסרה, משוך תוריד את המחיצות, רואים את זה כלפי מטה. זה ג'וד האחד וג'וד הסג. זה הלכה למשה מסיני, שיעורים הלכה. כן, יש לבוד שידוע שזה פחות משלושה ספחים, ויש דין של דפן עגומה. מה זה דפן עגומה? כאשר יש דבר שלא קשר לסכך בו, וזה נמצא בצדדים של הסוכה, או מרוח אחת, אפילו מכל הרוחות ביחד, ונמצא סכך קשר באמצע שבעה ספחים, ויש פחות מ-400 עד הדפנות, אז זה נחשב שהדופן כי על יד הסכך הקשר. זה הלכה של דופן עגומה, זה הלכה מיוחדת לסוכה. ג'וד ולעבוד זה גם בלכות שבת, גם בעניינים אחרים, אבל דופן עגומה זה מיוחד רק בלכות סוכה. וזה דין מפורסם בשולחן ערוך המקוצר, זה מובא סימן קופת דבר סעיפה, אלו חולה משה מסיני שבחול מ-400 המדינן דופן עגומה. דהיינו אם יש בסכך, סכך פזול בסלדה, הסכך הכושר. סכך פזול, או סגרת הבית. ממש אדם עשה לו שבעה שבעה צבעים באמצע, באמצע פתוח כלפי כיפת השמיים. רואים כאילו הדופן אגם שם למעלה, ויחושב הסכך הפזול מג'וב הקדל. אלו שאין יושבים ויש אין יושבים תחתו. כשום אין לדין סוכה. זה הביאור המקובל בדרך כלל איך להסביר את ה... מה פירוש דופן עגומה. ההלכה היא מוסכמת, אבל מה מושג דופן עגומה? אז פה מובא את הפירוש שמקובל על רוב המפרשים, רש"י, רמב"ם, שאולי קצת בדעת רש"י קצת גולה או פושרי, אבל באופן כללי זה ככה. יש נגיד שזה פה שבעה דפחים, ויש עד ופה יש דופן, אז ופה יש מחיצה, אז רואים את הסכך הכושר כאילו הוא חלק מהדופן. אז ככה פסול, כן, הסכך הפסול הוא התקרה, כן, זה התקרה של הבית, כן? זה לא סכך, זה פסול, זה ממש פסול, כן? זה כאילו שזה חלק מהפסול. דיינו, אם זה עד 400. כיוון, למה זה עד 400? כי יש מצב שכותלים מתעקמים עד 400, אז כביכול זה לא תקרה, זה לא סכך, אלא זה חלק מהדופן. טוב, צריכים להבין, זה הלכה למשה מסיני, אבל בכל זאת צריכים פה להבין איך זה, כאילו, הם חושבים את ה... רואים את זה כאילו זה דופן. יש פירוש שאומר לא, שלא זה הכוונה. דופן עגומה פירושו שאני רואה את הדופן שפה כאילו היא פה. יצמו, פה כביכול מעבירים את הדופן מהמקום, מהצד, מהמקום שלו במציאות, למקום שמתחת לסכך הכושר. ויש מפרשים שזה רואים את הדופן כאילו היא הבעל החסון. כאילו, שהולך, נגיד שזה הדופן, פה יש, טוב, זה אולי לא מציאותי. אני משתמש בספרים בשביל כאילו דפנות, אמרנו שדפנות זה קדושה. פה אז ככה קשר, נכון? פה נגיד שזה מקביל, פה יש לי פה סכך פסול, אז יש פירוש שאומר שאני רואה את החלק הזה פה כאילו זה דופן, או שאני רואה את הדופן הזה פה, העברתי אותה לפה, או אני רואה אותה ככה. דופן עגומה. זה שלושת הפירושים, שלושה הביאורים שיש בעניין הזה. מי שירצה לראות את זה באריכות, תראה את זה בספר פסקי מעריץ, כן, על ערכות סוכה, דף עין ב', עין ג'. יש שלושה פירושים, כן, רואים את זה כאילו זה קרוב, או רואים את זה עומד בעל החסון, או שכאילו הוא חלק מהכותל. יש לך אורה נפקמינה בין הדברים. מה יהיה כאשר הדופן תהיה יותר גבוהה מהסכך? ככה, זה הדופן, פה הסכך הפסול, יש פה עשרה צבעים, אבל עכשיו, אפשר להגיד שזה חלק מהדופן, שזה יתעקם, הרי זה ממשיך גם הלאה. אם אתה אומר לי שאני רואה את זה כאילו קרוב, בסדר, הנה זה, הקרבתי אותו. אבל להגיד לי שזה יקרה על החסון, זה ככה. או שאתה אומר לי כאילו שאני רואה את הסכך הקשב, כאילו זה חלק מהדופן, אבל זה יותר גבוה, זה לא מתאים. לך אורה זה יהיה נפקא מינה. אבל לא נראה כאילו שמתייחסים לזה להלכה למעשה, אבל מסברה ככה זה נראה לי. למשל, אמרנו שיש דין ג'וד הסק, שרואים שמושכים את המחיצה, אפילו כשאין מחיצה בפועל, כביכול יש מחיצה. מה יהיה אם יש משהו מפסיק? במובן בפסקים, לא, אם יש משהו מפסיק זה עותר, לא שייך, גם פה אין לך לא עזור דבר. ואין לך בו אלא חידוש, זה הלכה למשה מסיני, מי אמר גם אחר כך? קצת שני, אולי יש ראייה להפך מהסדרה במשנה בדף י"ז, כן, אבל לא כל כך ברור. רשום לי פה בזמנו שחשבתי על זה לפני הרבה שנים, ששאלו את מורה הוראה אחד, הרשב זולמן, אמר שזה כשר. לכאורה זה לא כל כך פשוט, אבל בסתימת הפוסקים נראה שהם לא מחלקים, כאילו מה זה משנה, זה אותו גובה, יותר גבוה. בכל אופן, איך אפשר להבין את העניין הזה? איך אפשר להבין את העניין של ההלכה למשה מסיני? הרי למרות שההלכה למשה מסיני זה אמנו, זה דבר שזה לא, 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 זה לא דבר שמסברה. אם זה היה מסברה, לא צריך להלכה למשה מסיני. אבל גם מצד שני, הרבה פעמים חושבים שהלכה למשה מסיני זה דבר בלי טעם. זה גם לא נכון. הלכה למשה מסיני יש גם טעם. הטעם הוא לא מחייב בהסברה שלנו, אבל ככה מוכח בגמרא בבא בתרא דף י"ב, שמה כתוב שזימנין, כתוב חכם עדיף מנביא. חכם אומר משהו ומדברו על הלכה למשה מסיני כבוד. אז איך החכם הזה לא ידעתי את הלכה למשה מסיני, והוא כיוון לזה, רואים שאפשר לקבל לזה מסברה. אז רואים שיש בזה טעם, ככה מביאים, מפרשים ראיה. הסברנו, הבאנו יותר נכון, לא, כזה, הבאנו דבר מתוק מדרש, שאומר הבאנו הארי, והארי מדבר כמובן דברים, חומק עומק מיוסיים ודברים מסתרים, שלא כל מחוסר ולדו, אבל מה שאני לוקחים את הדברים הפשוטים, מה שהייתה כאילו אותה, לקרב את הדברים לדרגה שלנו, שהעניין של שני צפנות, ושלישית אפילו טפח, כמו שאדם מחבק את חברו, חבק אותו, אז דיינו, הכתוב ברוך הוא, את האהבה שלה אלינו, זה רמוז בעניין של הסוכה. הסוכה כידוע, סתם הרעיון של הסוכה, מה שהם מסבירים בספרים, שזה הכתוב ברוך הוא, הן עומר ועוד השכן, הכתוב ברוך הוא מגן עלינו, כמו שהיה ענני חובד במדבר, אז אבל פה הרי מוסיף פה דבר, זה דבר ממש מבהיל, עצום בעוצמה של הרעיון. החיבוק, שזה דופן אחת, זה דופן שנייה, והשלישית אפילו תחת, ככה זה חיבוק. אמרנו, זה רמוז בפסוק, שמה לא תחת הראשי ומינה תחת בגני. שמה לא תחת הראשי, זה ראש השנה ויום הכיפורים. שמה לא, זה מידת הדין, כן, שמאל. ימין זה חסד, רחמים, זה אחרי יום כיפור, שמאל תחת הראשי, ראשי זה ראש השנה, ימינה תחת בגני. יש כאלה שאלו, הבאנו את זה, יש כאלה שאלו, למה זה טפח? בפרט שאמרנו שזה, כאילו, שזה, הבאנו בשם המבית, שזה, שמן התורה לא צריך שיהיה פס ושיותר מטפח ושיהיה סך הכל יהיה ארבעה צפחים, מספיק טפח ממש. אז אם כן יש פה הרבה יותר מטפח, למה אתה אומר שזה טפח? טוב, אז מי אמר שזה שבעה ושבעה? אחד אמר לא, ושיש פה שבע רצועות, טוב, אבל זה לא קשור, לא נראה שמה שעושים על היד שבשביל זה עושה את זה שבעות טפחים. אז מה אתה נגיד פה? נגיד שמישהו יתפר עושה תפילים, מניח פה, אז יש פה שבע רצועות, ומה פה? יש פה שבע? הכי הרבה, הכי הרבה אנחנו עושים פה ארבע, הכי הרבה, הכי מי שעושה, הכי הרבה שעושים ארבע. אלא מה? זה לא מדויק, זה באופן כללי. אבל סך הכל, אבל פה, אבל יש הבדל גדול. זה, כל החלק הזה, זה לא טפח. אמרנו, הבאנו בשם רבי יוסף ארגס ובשם המבית, שמספיק טפח. כן. אז דייקתי בדברי הארי בשער הכוונות, הוא לא מחשיב את פס היד. הפס היד זה חלק מפה. אז הוא מסתכל רק על האצבעות. כן, זה טפח. כאילו, החיבוק הוא ככה. לא החיבוק, החיבוק הוא לא ככה. ככה, עד פה, עד הקשרי האצבעות, זה צד אחד, וכן, עד פה, זה פה, וזה הטפח.
זה מוגן. זה טפח, ארבע אצבעות.
ארבע אצבעות, כן, כן. אבל, עכשיו אנחנו שואלים על הדופן עקומה, עוד מעט נראה בדיוק מה זה דופן עקומה. דופן עקומה, בעצם אמרנו, בשם הבאנו, בשם הרית גיאת, שלכתחילה צריך שלוש צפנות. לא להסתפק לכתחילה בשתי צפנות של שבע ועוד טפח, אלא צריך שלוש צפנות מלאות. עוד מעט נראה שיש אומרים לכתחילה צריך ארבע צפנות. אז הבאנו בשם המגן אברהם, משנה ברורה, זה מנהג. אבל לא, יש מפרשים שאומרים זה לא רק מנהג, צריך לכתחילה ארבע צפנות. אז נגיד ארבע צפנות לכתחילה, כמו שכל העולם עושה בדרך כלל, כל מי שרק שיש לו אפשרות, או ודאי שלוש צפנות. מה זה? זה לא חיבוק של רק צד ימין, زي حبك ماله مش تهذا دم بعد حبره بحب القدر مش تهذا مش تهذا بحب القدر كان رقم حبك حب القدر حب القدر كان مول بنا بنا حبك شو مش تهذا إيه أخشاب حبك مش تهذا إيه زك فو شو تيا خلا عصو ما شتري تيا مدفن عقوما هذا يده تيا خلا عصو ده كعكة خلا حكم شر فو شر فو 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 رمود أنا ما شوفه أنا مر إم إفشار وإم بعنا عشان إفشار أنا مر رحيونات الدوش يعني كها حشفت كها فل نحن كست كربت الدوارين زل أنا لوم زل صبرة إلى ش شزح بو رموز حبوك ملأ عشان إم إيش بو بعد إم كان بوزة كفول بس بو أتا يقول أجيد شاشات إيش دافن بو إيش بو ش أمانو ش رأيهم ش دافن كيلو يتكربا أتا يقول سيارة الدافن إنه اشتد بنات تأخذ عكيم وتو تأخذ عكيم تسكاه تأخذ عكيم تأخذ أجد إيش أسكاه هو متعكيم مش ناكيم بو ما أريد أمر حدوش يتر قدول أمرنا قدام شرائم شاستكاه يتعكيم ما أريد أمر إفشال الرؤون لا رك عكوم رك لم على قام لبعثة يأخذ عكوم وزي رؤون بدوش الإصطفاء كحمارة ما أريد كتاب ذي ببروف جفر الرمام بكأكسل مشناء وقام متاتي شرطو سفوز ريد دعنو أريش دينش الإصطفاء كأشير ايش مناح ايش بحلقه التحتون של السكر مשהו גבוה והצפנות רחוקות הדופן פה ופחות מ-400 אז אני צריך אם אני אסתכל על הקרקעית יש פה יש הצטבה באמצע הקרקעית של הסוכר היא נמוכה יש יותר מ-20 אמור אז עכשיו אם אני יושב פה על ההצטבה אז זה פחות מ-20 אמור אבל איפה הצפנות? הצפנות רחוקות, מקריבים אותם. זה דופן עגומה, אבל הדופן היא פה, ופה זה רחוק. אז מעריץ אומר שכמו ששייך דופן עגומה למעלה, יכול גם למטה. גם הקרקעית רואים אותה כאילו מתעקמת. אפשר לראות את זה בספר, יש יותר לראות את זה בעריכות, כי אין זמן להיכנס לכל הדברים, כן? זה דף עין א'. פונו יסתבו מן הסד או בעשה לא ישיר מטעם פעול מהרעמות לעלום אמרינן דפן עגומה בין למה לא סמוך לשכוך בין למה לא סמוך לגרגע אז לפי מה שאנחנו אומרים זה גם כן מצוין דיינו כאשר עושים פה את שתי בחיבוק שתי ידיים אפשר גם אפשר לכל הכיוונים אפשר לזה דברים נפלא ופה ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל העניין של דופן עקומה שאלה יש שתי דפנות רגילות שהדופן קרוב לסקח ויש הדופן השלישית שהסקח הוא שהדופן יש סקח פסול שמפריד בין הדופן לסקח מכשירים את זה, אם זה עד 400. מה הדין? האם מותר לשים שם מתחת הדופן עקומה? מותר לשים שם דברים גזויים. מה שכתוב, לא להכנס לסוכה, גורת וגזירות. כמו שהמקום הזה, בעצם, מתחת, מעל זה יש סכך פסול. או תקרה של, תקרה, תקרה של הבית. האם מותר להכנס שם כערות וגזירות? כתבתי בפסקי מעריץ דף צדי שנראה פשוט שזה אסור נכון שזה מתחת כך קשר אבל כיוון שאני מכשיר את זה מתחת כיוון שמדין דופן עקומה אז אבל מה וכי זה חוץ לסוכה זה פתח לסוכה נראה פשוט סוכה שנכשרת על ידי דופן עקומה אפילו בשביל לא עושים את זה על סוכה תחת אותו מקום אסור לנו שם כתובת שהדברים שנזכרו כן גם אם נגיד שרואים שהדופן התקרבה אמרנו שלא רק שלא שעס כך יתעכם, כאילו זה יתקרב. אז מה? זה כאילו, זה נחשב מחוץ לסוכה. רואים את זה לא באופן מוחשי, אלא ההלכה אומרת, תחשיב את זה כאילו זה קרוב, אבל לא שזה נחשב מחוץ לסוכה. והבאתי לזה ראייה מדברי הר"ן והרב המגיד. אבל מה יהיה? כאשר יש לי שלוש צפנות. יש לי שלוש צפנות כשרות, סוכה מסוינת. שלוש צפנות בלי דופן עקומה. אבל יש לי דופן רביעי ששם יש דופן עקומה. מה יהיה שם? פה אני כבר לא צריך את זה, את הדופן. פה, נכון שזה דופן עקומה. אבל אני לא צריך את זה. יש לי הכשר סוכה בלעד הזה. החלק הזה מבחינתי, אני לא צריך את הדופן הזאת. אמנם, אילו לא הייתה לי דופן שלישית, הייתי יכול להשתמש את זה כאן. אבל יש לי שלוש צפנות מושלמות. וזאת רק על ידי דופן עקומה. האם גם שם? כתבתי כאן. באופן הזה, אין גבידו מה שמונה בשביל החדר, זה כמו שעשיתי סוכה בחצר של שלוש צפנות. אז מה, אז אם יש לי חצר ועשיתי פה סוכה של שלוש צפנות ושם יהיה דבר לא מכובד להכניס לסוכה, אז זה משמעות? טוב, אז פה זה, במציאות זה אותו חדר, אבל אני בשבילי זה הסוכה, אחרי המקום הזה זה לא הסוכה. כך כתבתי פה. אבל זה לא כל כך פשוט. זה לפי מה שאנחנו פוסקים, שלא יושבים ולא ישנים תחת דפן עגומה. ואתם יודעים שהרבה נהגו להחשיב את הכל סוכה. אפילו תחת דפן עגומה החשיבו איזה סוכה. אני לא יודע אם הדבר הזה קיים גם בזמננו היום, אבל אני מניח שזה קיים.
בארץ היה את
זה. בארץ קיימים
שבאות
שחסוכות זה ברור, כן. זה ברור, אני יודע. אני שואל, אני מדבר על זה גם היום, עכשיו בזמננו, בשנים האלה. בילדותי אני זוכר את זה, עושים סוכה את שבעת רחים. כמובן לא תלמידי חכמים, עשו את זה המון עם, אבל תלמידי חכמים לא עירו להם. הם יורים, כשיש, אם יש פחות כשיש 400, זה ראינו, ראינו את זה, אבל רק אני אומר, אני שואל אם זה, בעבר זה היה, אם היום קיים, אני שואל אם זה, אז לא משנה, התורה לא השתנתה. זה היה מנהג של הרבה, בפרט כשבאים אורחים, בפרט שאנחנו מברכים כל פעם שנכנסים לסוכה. זוכר גם כן, שהיו אנשים, באים אורחים, מסיבה בשבת. אין לה כל המקום ברחו, אפילו שהם לא היו תחת, אפילו שלא היו תחת השבעה צחים, אולי השתדלו לשים את הראש בתחת זה, תאמצו קצת, אבל לא כזה, רק אולי בשעת הברכה, אולי סתם בשביל הכר. אבל סך הכל היה מקובל אצל רבים, בעבר היה בזה הרבה מבוכה על הנושא הזה, עד שבסייעתא דשמיא הצלחנו ללמד זכות עליהם, למרות שמפורש בשולחן ערוך שזה אין ישנים ואין ישובים ואין ישנים תחת דפן עקומה, ככה בדרך כלל פוסקים, אבל מצאנו שיש מקום ללמד זכות עליהם על פי דעת הרמב״ם. הרי המקור של ההלכה הזאת יוצא מהסוגיה בגמרא בדף י"ז עמוד ב', תירוץ אחד בגמרא, הרי"ף והרמב״ם משמיטים את זה. זה הבנו מפורש, שאבן עזר כותב שיכול להיות שזה, כדי שיש לו צד, כאילו, שעל פי הרמב״ם, שזה מותר לישון תחת דופן עקומה, וגם הבנו בספר המכתב. יותר מאוחר, בשולחן ערוך המקוצר, מצאתי בזה יותר מפורש, בהערות קט"ז, סעיף י"ב, הבאתי שברביעי המפורש, יש מתירים לישון תחתיו. תשובת הרדב"ז מביא גם כן דעת הרד"ח, ככה, רבי מזרחיה הלוי. אבל בכל הפוסקים חולקים עליו, אבל יש דעה יחידה כזאת. זה, בעבר זה היה בזה מבוכה. אני זוכר הרבה תלמידי חכמים היו כאילו מאוד אפילו קצת היו מאוד כאילו מה, על מה הם סומכים? יש כאלה היו מזלזלים כאילו שעשו שלא כדין ושלא כהלכה. כן? ולא הייתה תשובה לנושא הזה עד שבסייעתא דשמיא מצאנו את המקורות, ואחריכם יותר מאוחר אחרינו כבר באו אברכים יקרים כבר מהדור החדש הרב דוד מחוז, זה מאמר שנתפס בסוף יום השביעי, ערכות רפואה בשבת וקומוני, וגם הרב יהודה ברזילאי, מאמר שנתפס בסוף ספר, בסוף משנת רבותינו, ירח היתנים, בדף עין, מצאו לזה עוד כמה וכמה מקורות. מצד שני, ידידנו הרב איתמר כהן שלח לי משהו שהוא כותב ש, כן, שבסרע לא נהגו את זה, גם האנשים הפשוטים. למעשה אני זוכר גם בזמנו, כן, בעצם אני ידעתי את זה כבר, שזה לא, שהרבנים בסרע לא הכירו את הדבר הזה, אבל אני, מה שאני חושב שבעבר זה גם היה אצלם, גם אצלם זה היה, אבל לאט לאט זה התבטל, כי לא ידעו על מה הם סמכו. זה ממילא, הרבנים אמרו אסור, אסור, יאללה. אבל בסופו של דבר, זה כבר בפועל לא עשו אותו. אם כי אני אמת לא בטוח, לא בטוח לגמרי שהם לא עשו, צריך לבדוק את זה. לא יודע מה הם עשו כשהיו עורכים, בדרך כלל עשו סוכה קטנה, שבעה שבעה בפועל. זה בקושי מספיק לבני הבית, אפילו לישון, בקושי, כמה בו מורי אמר לי, היו נדחקים להיות מתחת הסוכה בזמן השינה, כזה המקום. מה עשו כשבאו עורכים? מה עשו כשהקבילו את בני הרב בחג הסוכות? איך זה לא ישבו בסוכה? לא יודע, צריך לברר. אבל לא משנה, נגיד שבסמע לא נהגו. אבל למה הדבר דומה? כמו העניין של נר יום טוב. נר יום טוב, לברך על נר יום טוב, לפני שידעו שיש איזה מקור לא לברך על נר יום טוב, כל זמן שלא מצאו מקור, חכמי תימן, מעריץ בשירי, מעריץ, כתוב כאן, שולחן ערוך לברך על נר יום טוב. מעריץ, בעץ חיים הדור הגמור, מברך, נר יום טוב חייבים לברך, הוא לא מביא בכלל. פתאום בשוט, לא, המנהור מכאן, הם לא מברכים, שם, איפה מקור, טוב. זאת אומרת, הרמב״ם לא מביא את הירושלמי, כתוב את זה בשם, הרמב״ם לא מביא, ארוחות חיים, פתאום, מצאו מקורות. כל זמן שלא ידעו מקור, שללו את זה. גם פה, אני מבין, שגם חכמי צנע, שראו, לא מצאו מי שיגיד שזה מותר, טוב, אם אני חושב, זה לא יודע, זה מחזור נדיע, זה כן. מובן, מי שלא יודע שיש מקור, אז הוא אומר, לא, זה אסור. אולי נלך לפי הסדר. מה שאמרנו קודם, בעניין של דופן עקומה, אם מותר להכניס תחת הדופן עקומה, להכניס דברים בזויים, כתבתי בסוף, כאשר זה ברוח הרביעית כלפי החלק הזה, על החלק הראשון לא הסתפקתי. אין לי פשוט שתחת דופן עקומה, שזה, כשהיא הדופן השלישית, פשיטה שאסור להכניס דברים מסורים. דברים כדרות וכדומה. אבל כאשר זה דופן רביעית שלא צריכים אותה לאשר, לא, לכאורה, לא נאמר דין דופן עקומה להיחשב כמציאות מחיתה לזוכה במה שאינה פועלת הכשרה. זה לא פועל, אני לא צריך את הדופן עקומה הזאת, יש לי סוכה כשרה בלעדת. כתבתי את דבר סורך תלמוד, ככה זה נשארתי, שצריך ראייה לזה. ואחרי זה, ברוך השם, בינתי בסבורים, בפרד עכשיו, מצאתי ממש כמו כדברנו, שבח לילה לדברך בביקורי יעקב, הוא אומר ממש כמו שאנחנו אומרים, בסימן תרלה, תאיף קטניות. אם יש דפן עגומה סמוך לסקח, נראה לי לחלק. אם יש לסוכה בלי דפן עגומה, עושה לי דפון, מותר להכניס הכל תחת דפן עגומה. יש שלוש דפנות. אבל הוא מוסיף את נקודה מסוימת. אם הוא יכול לבוא תחת, בלי שיעבור תחת הסקח. אתה מעביר את זה, אל תעביר דרך הסקח. תעביר את זה, אם יש לך מקום, לא, לא, שהדבר הבזוי יהיה איפה שהסככה לא קשה. אבל אם אין לו רק שתי דפונות, אסור לך דפון, אבל אחרי סוכה. וכיוון דעתי דפונות, גם כן יש להם קדושה, כמובן רצים, אסור לך לזרוק, זה נגמור, כמה בסכך, שלא יהיה משום דבר בו זוי, יקל להכיל לו בחדר. ככה הוא כותב. וגם בספר פתחה זוטה, גם כן כותב ככה, בסימן תרלת, סעיף קטן ב', דיבור המתחיל בי. אבל מצד שני, ספר רוחות רבינו בעל קיוד יעקב קיצוני לכולה, אפילו תחת דופן עגומה ממש יחשב של הסוכה מותר להכניס. מצד אחד הוא מאוד מחמיר על דבר אחר, שמו פלא עצום. רוצה להכניס סוכה, מותר להכניס עיתון לסוכה? עיתון חרדי אסור? מה יש עיתון חרדי? מה יש לי איזה בעל? תגיד לי, בית הכנסת אפשר להכניס עיתון לבית הכנסת? למה זה סוכה? לא, סוכה לא מרדת. בכל אופן הוא היה נזר. טוב, אז אני מצא להקדים שהוא בספר רחוב רבינו בר קיוס יעקב חלק ב' דף רכ"ד דלת מור לא נתן להכניס אפילו עיתון חרדי לסוכה. שאלו את מור, עשו מטבח סוכה, האם מותר להשאיר לך את הקיריים של גז? לא, מישהו היה דירה, אין לו מקום, במטבח עושה סוכה. יש שם קיריים של הגז, מה לעשות? מה לעשות? עשית את הקיריים? חסו את הסכך שעל גבי הקיריים בחתיכת בד, צריך לפסול את זה. לא יהיה על הסכך של הקיריים דין סוכה, לא יוכל להשאיר את זה. יש פה מספיק שעות, פה יש את הקיריים. שם לא יהיה סכך, תשימו משהו שהתיקת בד, שזה באופן שזה לא לנוי, אז כאילו זה יהיה פסול, וזה מקבל תומה, אז אם כן, אז שם מעל הקיריים זה לא סוכו, אין בעיה. אבל פה לא מוזכר דופן עקומה, יכול להיות שזה בלי, לא קשור. אבל עכשיו תראו, בואו למדזיין. שאלתי, עכשיו בדיוק השאלה שלנו, שאלתי את מור, זה סוכר, האם מותר להעמיד כדירה תחת דופן עקומה בסוכר, רק מצפנות עקומות? יש סוכה, יש תפנות עקומות. האם מותר לסיון? הנידון היה במטבח, בפינת האוכל שלו עומד גז לבישול, ועוד כדרות. שם הסוכה, יש תפנות עקומות. אמר מור שמותר. שהאיסור תחת הסכך, והתפנות במכשירות תחת הסכך, אלא אין דין סוכה. והאבא כעומד את הכדרה מאחורי הדלת של הסוכה. הסוכה פה יש הכשר באמצע, יש מסביב תפנות עקומות. מובן שזה התפנות העקומות מכשירות את הסוכה. הוא אומר, זה דופן עגומו, זה כאילו מחוץ לדלת. כן, הוא בקיצור הוא קיצוני להתר, להכר, אפילו הוא באופן שהדופן עגומו פועל אחר, אבל מה יש מעל זה? סכך פסול? זה כאילו מחוץ לסוכה. מצד שני, מצאתי דעות לכיוון השני, שאפילו באופן שלא צריך גם זה עשו. כן. אפילו שזה בדופן הרביעית ולא צריך אותו להשאיר, זה מובא בתשובות והנהגות, חלק ראשון, הלכות סוכה, אם מותר להניח חפצים בצורת מחסן, תחת גם כשמשמש גדול עקומה, שולחן ערוך, איתה לפנות גם כן אסורים, איסור הנאה, אסור להשתמש על חימושים, אין לי שם שבסוכה מחסן, מבזה את הסוכה, הוא קצר למצוותו. הואיל והדופן עקומה זה תורך הסוכה, יש איסור הנאה, בלי דופן עקומה הסוכה לא מוכשר, לכאורה, במקום זה אסור, סומן לתורה והנאה, ככה הוא הולך לך כדי איסור. כן, אבל נראה, לא, אז עכשיו הוא אומר לא, אולי זה צד להתיר, התפנות הזו בענה משתמש בדופן, אני לא משתמש בדופן, במקום של התפנות, ואין על זה שם סוכה, במקום דופן עקומה, אין שם סכך, נראה שמותר להשתמש תשמש בזוי, סוי שזה רק בהם, אבל תחת הסכך נראה להתיר, טוב, כך הוא מסברה שלו היה נראה לו להתיר, שוב מצאתי באחרונים שמחמירים בזה. ולא עוד, אפילו יש שיעור סוכה בלי הדופן עקומה, רק שהכלים הבזויים נראים בתוך הסוכה, וביזיון מצווה אסור. עכשיו זה, עכשיו הוא אומר שנראה לו, הוא מביא אחרונים, שאומרים, נכון, גם באופן שאני לא צריך את זה לשיעור סוכה, כי יש לי הכשר סוכה בלעד הזה, זה רק דופן עקומה, אבל רואים אותם? לא, זה אסור. מביא בשם ספר מאה שערים לאסור, ספר משנה יעקב, וכן בספר טהרת שבועה, אחר כך הוא אומר איזה, הוא אומר הוא עושה חילוק, תלוי אם זה כלים בזויים אז זה בזוי מצווה, אבל אם הכלים לא בזויים, אבל זה מחסן, מה זה מחסן? כלי עבודה, זה לא בזוי, אני שם שם מסור, פטישים, דברים כאלה, אז הוא רוצה להגיד שמותר, אולי זה עושה חילוק, אבל דברים בזויים ממש, כלים לא נקיים או לעשות איזה שימוש בזוי, מה שאסור לעשות בזוכה, כן, אז אנחנו רואים פה שלוש קצוות. יש מתירים בכל האופנים, אפילו תחת דופן עקומה. יש אוסרים, אפילו כאשר זה לא פועל אחרי סוכה. ואנחנו בעוננו, וזכינו מצאנו בקורי עקב, בממוצע, בדרך האמצעי. אני חושב, גם על הצד שנחמיר, שניקח לחומרה, שאפילו כשהדופן הרביעי, שהיא דופן עקומה שלא צריכים אותה בעצם, אבל תלוי מה עשית. אם השתמשת במקום הזה, מה, אתה משתמש בזה לסוכה או לא? אתה אוכלים שם בני הבית? אם אתה לא מתייחס לזה, אני יושב פה, אני לא צריך את החלק הזה. אז אני לא, אז אני מבחינתי זה לא סוכה, אני לא צריך את זה. אבל אם אתה מושיב שם, אתה בני ביתך יושבים שם, כן, כן, מובן. אני לא מדבר לפי אלה שסוברים שמותר לשבת את תחת דם עקומה. אבל כאילו בפועל, טוב, אולי, אולי עשו שם אולי דברים שהם, כאילו, מי יכול לשבת שם? רק אנשים, אולי זה לא הוכחה. כן, אבל נניח שאמרנו, זה כן נכון. אמרנו ככה, וכי, נכון שאני לא צריך את זה להכשר, אבל בפועל, וכי לא התחדש פה הדין דופן עקומה. האם אסור לשבת שם? אני לא צריך את זה מבחינתי. אני לא צריך. יש לי שלוש תפנות. פה יש לי רק מדין דופן עקומה. אבל אם יש לך הרבה בני בית, ואתה מושיב אותם לאכול שם, אנשים שחייבים בסוכה, או אורחים, ואתה מושיב אותם שם, פירושו שאתה רוצה שהמקום הזה יהיה סוכה. וכמובן. אז אם אתה מגלה דעתך שאתה מחשיב את זה כסוכה, כן, אני רואה, כן, אבל אין את הזמן, צריך כבר לגמור. טוב. אז רק אולי אני אסיים נקודה קטנה.
יש חשבתי
מה יימשך? אה? אם השולחן שם,
יש
חשבתי מה יימשך? תלוי, אם הוא לא מחשיב איזה זוכה, אז אין לך למה. אבל שאלה כאילו, צריך כאילו להחליט לפי איזה שיטה הוא הולך. כן, אני כבר מסיים את הנושא הזה. אולי רק נגיד בקצרה, אתם יודעים שאבותינו אמרנו שסוכה, אמרנו בשם בעל קריאות יעקב שהוא לא הכנס עיתון לסוכה. אתם יודעים שאבותינו לא נכנסים לסוכה חוץ מפרוחים ממנעלים, כמו שאבותינו הרי לא נכנסו לבית, כמו לבית הכנסת, מנעלים ישירו לא הכנסו לבית הכנסת, גם בזה, גם לסוכה, ישירו את זה מבחוץ. דיברנו על זה בספר, הסברנו שזה מדין כבוד הסוכה, מדין הקדושה של הסוכה. ידידנו הרב איתמר כהן כאילו שואל פה שאלה, הוא אומר, מי אמר שזה בגלל הקדושה של הסוכה? אולי בגלל שהם הצעות פרוסים, לא רצו שיתלכלכו. אז לא שלא רצו להיכנס לסוכה מנעלים, ואולי גם בבית הכנסת, לא בגלל שלא רצו להיכנס לסוכה יותר. פשוט מאוד, זה מבחינת, שלא ילחכו את המצעות. אבל מצד מה, הכבוד הוא שבדרך כלל החדר רגיל נכנסו, שמו את המנעלים בצד. פה לא רצו שיראו את המנעלים בתוך הסוכה. לא שאסור להיכנס לסוכה עם מנעלים, אלא היו נכנס מצדם שכנראה אפשר להיכנס עם מנעלים. אבל כמה שהם לא רוצים להלחלך, שהתלחלכו המצעות שעל גבי המחסלעות, ואז מה יצטרכו? לשים את זה בצד? זה לא מכובד לשים את המנעלים. אז ככה הוא רוצה להגיד. אבל אני רוצה להסביר פה משהו. א', בכל ארצות המזרח מקובל, להבדיל, גם אצל אומות העולם, שלמקומות קדושים לא נכנסים עם מנעלים, מה שאין כן באירופה. ואני חושב שהסיבה היא פשוטה, בארצות המזרח המנעלים זה לא דבר לא מכובד, בפרט שהמבואות מתונבים, ואני מדבר אפילו במקומות הכי חשובים, אפילו בעיר סנעה המבואות מתונפים. מה פרק מתונפים? לא היה ניקיון וזה, נדבק בהם מנעלים, כל מיני תינופת, כל מיני זה. הנעליים בעצמם זה מה שקוראים כמו נעליים תנכיות. אז הנעליים בעצמם זה לא משהו חשוב. וגם מתלכלכים כשאדם עולה ברחוב, לכן זה נחשב המנעלים דבר בזוי. אז לכן, ויותר נכון, בעצם זה כתוב בתורה, שלנו על אחר מערער, אוקיי, אמרו גם אשר רצו עמד על הגוי לשוב. אז זה המקור שבעצם פה, כל שלמדו בישראל ולהבדיל אומות העולם, את העניין הזה שזה מנעל זה בזוי. אז לא הכנסו, אז אותו דבר גם בסוכה. והרי, אני כבר מסיים בנושא הזה, מצאתי, רבי אברהם נדף, כותב, במנהגי מסורת תימן, כותב דבר מפליא, שמו, אסור לדבר דברים בטלים וכל שכן שחוק ועיתור, כי אם דברים מצריכים או דברי תורה או שירים. עכשיו בסוכה, מה אתה מדבר בסוכה? אין דברים בטלים, אין שחוק, אין עיתור. הוא לא בא להגיד הלכות, הוא לא בא להגיד הלכות, הוא כותב את המנהגים ואת המסורת. אסור? יש מישהו שאומר, אסור לדבר, מה זה? הסוכה זה בית כנסת? בית כנסת אסור לדבר דברים בטלים. אבל אין איסור. המשנה ברורה בשם מביא, בשם אשלה. ראוי למה יקבל סעיף קטן ב', ראוי למה עדו בדברי חל, דבר כאילו כדברי הקדושו וזה רע, כבחמר לכיון הרע וכיון. ראוי. מה הוא כתב אסור? לא, הוא בא להגיד שאבותינו ככה נהגו, החשיבו את הסור. אז זה חיזוק למה שאני אומר, שזה עשו את זה מדין כבוד ומדין קדושה. בספר מצפי, דף 124, הוא כותב שאפילו הנשים ככה מחנכות. האמא מזהירה את הילדים, בדף 100, כן, דף אחד. לא להיכנס לסוכה עם מנעלים כל ימי החג, אלא יחלצו את נעליהם לפני כניסתם משם, כבר לסוכה, שמעו עד חידוש, הוא אושפזין. שהאמהות הזהירו על זה, הרי מדבר בעיר סנעא, כן? הכבוד הסוכה, מביא את הגמרא מציין כמה שאסור להכניס כלים לסוכה, הוא אושפזין, המקור באזור הכבוד פלשת אמור. אז אם כן רואים שהסוכה זה נחשב מקום קדוש, אז אם כן, שזה הסיבה העיקרית כאילו להנהגה הזאת. טוב, פה כבר צריכים לסיים, אנחנו אומרים, אסור סיוע לתורה, חייבים להפסיק. רק ככה, היה תוכנית שניסע ערב לקבר של יוסף הצדיק, כיוון שהיום זה אושפזין, יוסף הוא ראש האושפזין. לפי הסדר של מה שכתוב בזוהר הקדוש הרבה מקומות, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרן, יוסף ודוד. זה ביום השישי, זה היום. יש כאלה עושים את יוסף לפני משה. לפי הסדר הזמנים. אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, משה ואהרן ודוד. אבל בדרך כלל המקובלים אומרים שזה ביום השישי, צריך להיות היום. בעוונותינו הרבים ברגע האחרון, דבר שאסור להיכנס לשם. אפשר, זה, היום זה סגור. התוכנית הייתה שזה יהיה היום, זה לכבוד יוסף הצדיק, שזה האושפזין שלו, אבל הודיעו לנו שערבים שם עושים צרות, ויש חשש שייכנס לשם. אז דחו את זה למחר. מחר זה לא שענה רבה. אז לא מסיעותי שנגיע לשם. על כורחנו אנחנו חייבים לחוות את זה להזדמנות הראשונה הקרובה. מה שאפשר, בעזרת השם שאני יכול לברך את כל התורמים למקבית, זכות יוסף הצדיק יעמוד להם ולמשפחתם, שיזכו בשנים רבות ומעד נזרים, עם אלי השם ברכו כל מי שעזר למון הדבר, בזכותו של יוסף הצדיק, שנזכה, אמרתי, נראים שיש מניעות, זה לא כל כך פשוט, לא כל כך פשוט להגיע ליוסף הקבר של יוסף הצדיק, זאת אומרת, כמה שעושים משתדלויות, אמרתי לכם, שוב פעם, אבל אשמים אנחנו. אני לא נאשים את אף אחד, כנראה שאנחנו צריכים תיקון גדול. אתם יודעים, יש רבותיי, אולי יש רבנו שלום שבזי, יש שיר מיוחד, שירה על חג סוכות, בחג הסוכות עם חובענים, יום הגיש לכם שבע עננים, כותב, סוד ג'וד ולעבוד ודחן עגומה, מלאך וגלג'ל ביסד חתומה. סוד ג'וד ולעבוד ודחן עגומה, משמע, מלאך וגלג'ל ביסד חתומה, ברגע הראשון היה נראה כשהוא מדבר יסוד, שהוא מדבר יסוד חתומה, היה נראה שהוא מדבר על מידת יסוד, יוסף הצדיק. למה? כחתומה. ועשה סוף חותם בית ברית קודש, חתימת ברית מילה. אבל לא נראה שהוא מתכוון לזה, כי זה מלאך וגלגל ויסוד, מסתבר שהוא מתכוון על העולם שלנו, עולם היסודות. מלאך זה עולם המלאכים, עולם הג'לג'לים, עולם היסודות, עולם העשייה. ככה הרב משה כתב את זה בנחם עשיר מלאך ורגל, שלושה עולמות קשורים ותלויים אחד לחברו. נראה מדבריו על דרך האמש רובדות לשלוש עולמות אלו ועיין, נכון? לא, גם אני על כמה שבינתיים לא מצאתי כאילו איך, מה הקשר בין הדברים. סוד ג'וד ולעבוד ודרן עגומו מלאך ורגל ויסד חתומה, כאילו משמע שזה מקביל אחד לשני. זה לא ברור, כאילו, מה הקשר? לא מצאנו לזה אסמכתה, לא בספר של לוחמת התימים ולא בשאר ספרים. אולי, לא יודע, אולי לפעמים המילה סוד לא חייב להיות קבלה. בדרך כלל סוד זה סתרי תורה. רבנו שלום שבזה הוא מגובל אלוהי, העניין של הסוד אצלו זה המקום המרכזי, אבל זה לא מוכרח להיות. לפעמים סוד זה לאו דווקא, לפעמים זה הלכות עמוקות. למשל, הוא אומר, יפבנן לפי בסת שבת. טוב, יפבנן לפי בסת שבת, אולי זה קבלה, או סיטר תורה. מה אומר? הוא ברור למגיימי הזאת. איך זה ברור למגיימי הזאת? כל מגיימי הזאת, כל מי ששמע שבת, הוא יודע את הסוד של שבת. הוא יודע את זה. על כורחנו, שכוונה להעמיק את העניינים האלה, אז אפילו בעל מתקיל על נגינות, שהוא מגובל בעצמו, הוא פה אומר, לא, זה לא סיטר תורה. כל הדיני שבת, של כל שבת. למה? אפילו כל דבר תורה, אפילו ככה נקרא סוד. גם הרעק בעל המושיר, הוא מביא ראיות, אשר יחתום, נמציא קצת, סוד הלון אלי ראו. לא חייב, סוד, לפעמים, טוב, אז חשבתי אם כן, אז אולי זה הוא מתכוון הלכות של ג'ודו ולאובוד. וזה המשך של הקטע הבא, הקודם קודם. ואין לו רציף על עשרים בסורה, עשרה לפעמים עשרה, אז זה, כן. עכשיו, אז מה לא? אז למה הוא כתב סוד? בגלל שהוא רוצה ללמוד את השם של אבא שלו, יוסף. אז הוא מתחיל עם סוד. אז הוא היה חייב את המילה סוד. אבל אם זה קשור לבית הקודם, וכאילו נעשה נשתק בסכין החריבה, מלאך וגרגיה וכושר לכולם, הקבל ברוך הוא כאלה. זה כאילו, טוב, א' זה סתם דחוק, לא מתקבל. כושר לכולם סורים, תעולם הלאה. ואז אם כן יצא שאין קשר בכלל, אז בשביל מה נכניס את זה פה? כל הפיוט מדבר על הסוכה, על ארבעת המינים, פתאום הוא עבר לדבר דברים בלי קשר. יכול להיות שיש פה גם רעיון פילוסופי, אולי יש לזה מקור, לא חייב להיות שזה קבלה. ההלכות האלה, כאילו שהעולמות, כמו שיש ג'וד ולעבוד, ולעבוד בסוכה, גם בעולמות, בבריאה של העולם, יש את הדברים האלה, יש איזה רעיון או איזה משהו בבניין של העולמות, יכול להיות, אבל בינתיים לא מצאנו מקור לזה. מי שידע, מי שיעיין, מי שיעמיק, שיתעמק בסוד הזה, מה תמון בדבר הזה, ברוך יהיה. בלי נדע, עוד רגע מה אנחנו רואים.
אבל אני ראיתי, לקחת המילה סוד,
في سيد ابو ملخوت انت لو قاعد في ملخوت
بمليون
ديوت
تبعته كل
ديوت
من
ملخوت بافتا
وتبقى ملخوت ملخوت
في مود سيد ملخوت في ليش بك تعجلت الصوت كيف تصدق طب تمام سيد ابو ملخوت في مود نفه شو زي يوسف وداوود شو زي سموت عند دبي الملك دبي زي ملخوت طب شن برخو يرانانو سيد שנזכה להבין גם את העין הזה. זכות הרבים, הרבה פעמים פה, וזכות שהם מדברים על זה בשיעור, זה ככה שאומרים מה שהם מהדאו, אז הדברים יותר מתלבנים. זה לגבי הנושא הזה. יש עכשיו עוד נושא, העניין של הביצי נעמיות. כן, איפה רבי לעזר? לפני כמה זמן עשו פה התרמה לעניין של הספר על הביצי נעמיות בבית הכנסיות. אבל כנראה הייתה פה חלה אי הבנה, חשבו שמדובר על חוברת קטנה, לכן אנשים תרמו סכומים פעוטים, חשבו שמדובר על איזה חוברת, לא לקחו בחשבון, היה לא מתואם להבין שמדובר על פה סכומים גדולים, מדברים על סכום גדול של סביבות 15,000 רק ההוצאה של הספר, זה לא חוברת קטנה. אני רק רוצה להגיד לכם שבספר אני רק רוצה להגיד לכם איזה דבר אחד קטן. מה, הרי כתבנו שם, סידרנו שם 66 טעמים לעין של ביצי נעמיות. זה עניינים, מישהו עיין בזה, כל כך התפעל, לא אמין שזה מה שיהיה בספר. אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, אחד מהדברים החדשים שנדמה לי שלא אמרתי את זה במסגרת של השיעורים, מה זה בא ללמד אותנו, העניין של ביצת בת יענה בבית הכנסת, מה זה בא ללמד. אני אומר לכם ממש בקצרה, אבל בעזרת השם שהספר יצא לאור, תראו את זה באריכות. אני רק אומר את זה כהקדמה, כיוון שהציבור יבין את הערך של הספר שמדובר לחלק את זה בכל בית הכנסת, חינם אין כסף, אם נזכה שיש את האפשרות הזאת, אני חושב שזו זכות גדולה גם לפני החיתום הדין, העניין הזה, כי זה בא לחזק את העניין של שמירת כבוד בית הכנסת. דיברנו שסוכה נהגו בקדושה כמו בית הכנסת, ובפרט נחשיבו את זה כל כך קדוש. לצערנו אנחנו קצת, עירת שמיים שלנו לא כזאת שאנחנו נרגיש ונחוש את זה, אבל לפחות אנחנו מדברים על זה, ואולי על זה שמדברים, אני מקווה שהעניין של ביצי נעמיות קצת יתקן את העניין של הדברים בתלם ובית הכנסת, שיש משהו שמזכיר, בפרט אם יהיה כמה ביצים וידברו על זה. אבל לא, זה לא רק זה, זה גם יש בזה הרבה הרבה רעיונות חינוכיים. רק רק אני מספר ממש בקצרה, בספר תראו את זה בבש בעריכות. בחפץ חיים, מישהו באו אליו, אבא ובן לשאלה. היה מלחמה עולמית, והיה מצב קשה מאוד מבחינת פרנסה, אנשים הגיעו פת לחם, אנשים שהיו במצב טוב, מצב מאוד קשה. באים אבא ובן, באים אל החפץ חיים, הוא בא לביקור בעיר לודג', והם באו אליו, הבן ואבא בחילוקי דעות. ילד צעיר נער עם אבא. אבא אומר, אני רוצה שהבן שלי ימשיך ללמוד בישיבה. אני עובד, התפרנס, אבל אני רוצה שהבן, המקום של הבן לא בשוק. אווירה של רחוב, זה לא, בית מדרש, שישב ללמד, הוא בחור שישב ללמד. הבן אומר, אני רוצה ללמוד, אבל אני לא יכול לראות את אבא שלי מסכן, כדי עוד לפרנסה, אני רוצה לעזור לאבא. אבל אבא אומר, לא טוב לך מבחינה רוחנית לצאת לרחוב, זה אתה צריך להיות שמור במקום שאתה רע. אומר, הנה אבא, גם אתה עובד עם אנשים, אתה לא מתקלקל. למה אתה חושב שאני מתקלקל? למה אני לא? בקיצור, הבן רוצה ללמוד, אבל הלב שלו לא נותן לו לראות את הצער של האבא, כאילו עכשיו משפחה ממש כאילו במצב קשה, הוא רוצה לעזור בפרנסה. באים לשאול את החפץ חיים, שהרב יפסוק לנו מה לעשות. טוב, החפץ חיים שומע, כל כך התרגש החפץ חיים מהשאלה, כאילו איך הבן הזה נושא בעול עם חברו, איך הבן כל כך רוצה, הוא לא יכול לראות את הצער של האבא שהוא נמק וכל כך מצטער. אז הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע, יש בת יענה. כתוב בתורה, ויש בת היענה. מה, למה בת היענה? למה לא כתוב יענה? כתוב שהיענה, היענה עצמה אי אפשר לאכול אותה. היא לא ראויה לאכילה, כיוון שהגוף שלה קשה, הגוף שלה כמו סוליה. הבת שלה, הביצה, היא ראויה לאכילה. אבל היענה הרי אוכלת אפילו ברזלים. כתוב בגמרא מסכת שבת. זכוכית מאכל נעמיות. הם אוכלים את הדברים הכי קשים. אומר, כתוב שהיענה היא אכזרית. מה האכזריות של הבת יענה? יש ליענה אפרוחים. מה עושה היענה? היא לוקעה זכוכיות ומכניסה להם לפה בכוח. למה? זה מעדן. היא אוכלת בשבילה זכוכית, זה מעדן, זה תענוג לאכול. זכוכית אצלה, זה נכנס לגרון, זה תענוג. יש לה, הוושת שלה זה כמו ברזל. מובן, הם אוכלים דברים, אבל היענה, אבל האפרוחים הקטנים הם עוד רכים. לפעמים היא הורגת אותה. ואחד מתוך חסר ידיעה. אז הוא אומר לו, תשמע, אבא שלך כבר גדול. הוא כבר, ברוך השם, ועכשיו הוא יכול להיות עם חברה, לא כל כך אנשים יראי שמיים, אבל זה לא מזיק לו מבחינה רוחנית. אבל אתה עדיין רך, אתה עדיין קטן, אצלך כל דבר, אתה יודע, תמיד, אתה, לא, בשבילך זה מסוכן להיות בחברה שלא, עם הידיעות, עם אנשים לא מתאימים. זה אחד הלימודים, כאילו העניין החינוכי, שאדם, לפעמים, יש אנשים שלא שומרים על עצמם, הם יכולים להגיע לכל מיני מקומות מפוקפקים, לא מזיק להם, הם כבר מחוסנים, כבר הם יודעים, זה לא מתייחסים לזה. אבל הצעירים, שהם עדיין רכים וחלשים, זה מסוכן. אז מה, לא מקום שהאבא והאמא הולכים, גם הילדים יכולים ללכת. זה המוסר השכל שנלמדנו פה, וזה אחד מהדברים שכתבנו, שזה בא להזכיר את לשמור על הילדים, על מסגרת, שכל זמן שהם קטנים ורכים, גם דברים שאתה חושב שבשבילך זה בסדר, אתה אחראי על עצמך, אבל לילדים זה יכול להיות חסר שלום רעל וסכנה, צריך לשמור עליהם מכל משמר ולדעת, זה מה שאמר החפץ חיים, אתה צריך להיזהר, לך המקום הזה לא מתאים, אתה תמשיך ללמוד בישיבה. חבר'ה, כן, לענייננו.
אחרי בקשתו של מורנו ורבנו, אנחנו לא יכולים להישאר שאננים, ואף על פי שיש אנשים שתרמו לעניין, אבל בעזרת השם יתברך אנחנו צריכים להירתם יותר. אף אחד בדור שלנו לא דואג לנושא הזה, רק מורנו ורבנו לקח את זה על חוץ מכל המפעלים הגדולים, גם את העניין הזה של ביצי נעמיות, ומי יזכה להיות הנחשון בן עמינדב שייתן סכום הגון, בעזרת השם יתברך ויברך מפי העליון.
מיש ברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה אברהם ובכל הכל 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 בבתי קנתיה שם ברוך הוא וכן מיד הרב צבי יהודה בן הרב ראובן יוסף
אפרת
רענן
רענן אופיר בן שלום
אופיר בן שלום
אשרת
אברהם יצחק שם ברוך הוא יתן לבדה וברך מעדי ידיה מכל חוד אבו נדק סלם איתה לבום אלה מנה אלה מושה רבי וגדל ועבור ודירו ומלא כל מי שלא לבום אלה ברך עמד אבא ומגיעים על כל החמי אני רואה שכל הוא בזה נאו ישמריה וחיו ובישר בו רבי תתן ומנה ולי אבא אין אי רוס עמים רומם